מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקה לפרידמן. בוקר טוב לכם, יום חמישי. אנחנו פותחים תוכנית נוספת, מהדורת הבוקר סוף השבוע, כמדי שבוע כאן בכל חי. בוקר טוב יעקב פרידמן.
בוקר טוב לך איתי, בוקר טוב למאזינים העיקרים, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
ברוך השם מצוין.
יופי, איך עבר עליך כל השבוע?
חסד השם, איך אצלך?
ברוך השם, ברוך השם, לא משעמם. אז כדי שנדבר על מה שעבר השבוע ונעשה סיכום יפה, אז בוא נודה למי שצריך.
עורך ומפיק אותנו קובי סגל, טכנאי השידור מוטי קופר, באולפן יענקה לפרידמן
ואיתי גדסי, ובסוד נגלה שאני רואה שהילדה עוד לא הלכה למעות.
היא עדיין איתנו. אז טוב, סיכום שבוע נעשה או...
נתחיל, אבל האמת אולי נספר למאזינים על מה התווכחנו בדיוק עכשיו שתי דקות לפני תחילת השידור.
אוקיי, אז הוויכוח שלנו היה סביב הצעתו של ראש הממשלה, אם הייתה לחברי האופוזיציה מיש עתיד וליברמן להצטרף לממשלה
על חשבון
דבר ששמענו כאן את אריה דרי למשל בכיר בממשלה קורא להם לעשות את זה גם עכשיו
לממשל התאחדות בוודאי שכולם יכנסו, אבל אתה חשפת שזה על חשבון עוצמה יהודית.
כן, דיברנו על זה כאן בשבוע שעבר, שנתניהו מוכן בתמורה לכניסתם לממשלה, לשנה, למועד קבוע, לא שיצאו ממנה עוד חודשיים ויגידו נגמרה המלחמה, לתת להם את כל התיקים של עוצמה יהודית, כולל תיק הביטחון לליברמן, וכולל תיקים בכירים ליאיר לפיד, בתמורה להישרדותו בשלטון שלה.
אז אתה מבין איך עושים פוליטיקה, איך עובדים על אנשים בעיניים? זה לא, בעיניי, המקורות שלי, זה לא היה ולא נברא. וזה שכתבים כאלה ואחרים ניסו להפיץ את זה, זה הכל נטו אינטרס של האופוזיציה לגרום למלחמת עולם בתוך גוש הימין. לגרום, מה, זה נשמע לך הגיוני?
לא היה הצעה?
לא, ודאי שלא, ודאי שלא הייתה הצעה הזאת, לא עלתה על הפרק, אפילו לשנייה אחת, כל מי שאומר אותה מדמי, או ששמע, מתודרך מכאלה מקומות ואחרים, זה לא היה, וראש הממשלה נתניהו, ואף אחד מהימין לא היה נותן להוציא, שנייה, אני אסיים אתה תגיד, להוציא את איתמר בן גביר ואת סמוטריץ' ולהביא במקומם את ליברמן ויאיר לפיד. לא יעלה על הדעת, זה בגידה בכל מי שבחר בממשלת הימין. זה לא יהיה. אלא מה? הם רוצים שיהיה פה אקשן, שאנשים כבר יתחילו לקלל את ראש הממשלה על משהו שהוא עוד לא עשה ולא חשב לעשות.
בקיצור, זו נקודה מה שאתה מעלה. אני חושב שנתניהו הרגע חותם על זה אם הם מצטרפים לממשלה לשנה. זה ברור, זה כולם רוצים להרחיב את הממשלה.
להרחיב צריך, אבל לא על חשבון.
לא על חשבון. איך אפשר להרחיב את זה בלי? תכניס פה עכשיו 30
תוציא מהליכוד, לא הבנתי, תוציא מהליכוד, אתה צריך להעיף את עוצמה יהודית.
קודם כל יוציאו גם מהליכוד. לא, אתה לא
צריך לשכנע אותי. מי שבגללם קמה הממשלה?
אבל אתה לא צריך לשכנע אותי.
כי זה לא נכון.
אני לא צד בעניין. אני שואל אותך
אם... אז אני אמציא משהו אחר, ראש הממשלה מוכן לתת את התפקיד ליאיר לפיד לשנה.
אני שואל אותך, האם נראה לך שהם ייכנסו בלי לקבל את תיק הביטחון למשל?
שלא ייכנסו, הפוך, אבל זה שלא ייכנסו, אף אחד לא רוצה לתת להם את זה. אף אחד לא מעוניין לתת להם את תיק הביטחון.
תיק הביטחון הוא על הליכוד.
נכון, נכון.
זה רק תיק זניח של ביטחון לאומי. לקחת לבן גביר. אני אומר, אם כבר, בוא, זה לא איזה תיק רציני שלו.
בסדר, לתת ביתה מכל המדרגות למישהו, בגללו אתה ראש ממשלה, אולי בגללו אתה ראש ממשלה. תגיד את הרציני,
אתה אומר זה לא הגיוני.
ודאי שלא.
אם זה יקרה, אם תראה שיש הצעה כזאת מנתניהו, או שפתאום זה יקרה, מה תגיד?
זה כמו שאני אראה, שנתניהו מציע את עצמו להתפטר. מה תגיד על זה? שהוא מציע לתת את התיק שלו לשנה ויעשה רוטציה עם לפיד.
הוא הציע את זה לגנץ.
עכשיו, שאלתי אותך עכשיו, מה תגיד על זה?
אתה כבר הצבעת בתור ימין, קיבלת גנץ. מה זאת אומרת, קיבלת בסוף?
אתה זוכר מה היה לנו אז? איזה שוויון ואיזה תיקו בין הגושים. לא הייתה ברירה, אני מדבר איתך היום.
אבל הסכמת על זה, הסכמת שהוא יבטל.
למה אתה עונה לי בשאלה?
אני שואל. אתה נתת את הדוגמה, אני אומר לך שזה קרה.
הדוגמה שלך לא נכונה, אבל
בפוליטיקה הכל יכול לקרות, גם זה יכול לקרות. הוא יציע לו את מה שנה עכשיו, הנה בוא קח שנה לגנץ, תן לי 5 שנים, 4 שנים, בוא נעשה רוטציה. זה קרה. לכן אני אומר, אני לא מופתע משום הצעה, אני לא מופתע אם זה קרה או לא.
אני מופתע רק מדבר אחד, איך אתה, עם כל הניסיון שלך בתקשורת, לא מבין שאנשים מנסים רק איך לחרחר ריב בממשלה, ואתה מדברר את השטויות שלהם.
אני לא מדבר, אני שואל אותך, אף אחד לא חולק שרוצים להרחיב את הממשלה, אבל אי אפשר לעשות זה בחינם, זה ברור. ברור שיקבלו תיקים.
בוא נוריד טון, קראו להם בתחילת המלחמה, ואמרו להם בואו תצטרפו, מה השתנה? מה השתנה?
אני אסביר לך מה השתנה. כן. כרגע נתניהו מצד אחד מקבל הצעות אמריקאיות לעשות כאן עסקה גדולה מאוד במזרח התיכון. עסקת
שלום. שלום. רגע, רגע. צריך לדבר גם...
יש לו, לחץ, יש לו לחץ מהאגף הזה, שזה נקרא לזה אגף מרכז שמאל, שרוצה מדינה פלסטינית, אמר את זה גם ביידן.
למה אתה אומר מרכז? שמאל. אמר, שמאל, לא,
לא
מרכז.
לא, מדינה פלסטינית, יש גם אנשים במרכז שמוכנים להגיע לאיזשהו הסדר של מדינה מסוימת, מפורזת, וכל מיני תנאים, לא משנה. לא, לא משנה. ברור, יש תנאים, לא הבנתי מה, ככה נותנים מדינה? מי ייתן להם מדינה? עכשיו, אני אומר, ההצעה האמריקאית, זה הדרישה האמריקאית. אמר את זה ביידן בפה מלא, הוא אומר את זה.
עכשיו ראיתי חשיפה 20 יום, הוא לא דיבר עם ראש הממשלה.
עכשיו, בלינקן מטייל כאן בישראל, ואם ראית את הביקור שלו האחרון, הוא יפגש עם כל הגורמים הישראלים, מבלינקן ועד כל החברים, כדי לשכנע אותם להקים פה מדינה פלסטינית. שורה תחתונה, אתה שומע? שורה תחתונה, כן, היה פה איזה הפרעה קלה, בשורה התחתונה, נתניהו נמצא פה בין הפטיש לסדן, הוא צריך לקבל החלטה איזה מתווה הוא הולך, מה הוא רוצה ביום שאחרי, כשבינתיים אנחנו שומעים שכל יום שעובר, זה מסכן חיילים. כי א',
אנחנו במלחמה, מה זה כל יום שעובר לך מסכן חיילים?
לא, במצב שלא החלטנו מה אנחנו עושים עם הצפון שכבר ניקינו, כדי שלא יחזרו לשם
מחבלים. אתה קורא לזה ניקינו? אתה יודע מה, בוא ניכנס לזה.
יחסית, לא, אין מה להיכנס, בוא יחסית, ניקינו, זה ודאי.
איזה ניקינו? יצאת משם לכמה שעות והגיעו טילים אתמול לנתיבות. זה נקרא ניקינו? מה זה, לעשות צחוק מהציבור?
יש לנו חצי רצועה שעדיין לא הגיעו אליה, לא נכנסו.
מדובר, ירו טילים מאיפה שאתה אומר, ניקינו, לכן כל הניקינו והזיקינו וכל אתה יודע, במלחמה הזאת כל איזה כמה ימים יש מילה חדשה, עצימות, עניינים, אתה זוכר.
נו.
אז הזיקינו, יש עכשיו זיקינו את את המקום
שמובן,
יפה. אתה רואה שזה לא מתחיל ולא נגמר, שיפסיקו עם ההודעות האלה.
זה מה שהם אומרים, בגלל שצהל נמצא בעצימות נמוכה שם, בכוחות נמוכים כי יצאו גם אחרים החוצה, חוזרים המחבלים לאזורים שכבר צהל תפס.
זה הזמן לצאת החוצה, אגב?
לא יודע, זה החלטות מבצעיות, בוא, אנחנו לא מנהלים גם את הצבא, זה החלטה שלה, כנראה שהרמטכ"ל יודע מה הוא עושה, אני מניח.
איפה?
גם לא?
איפה? אני לא בטוח. אחרי מה שהיה, תשמע, השבר הגדול שהיה ביום של פרוץ המלחמה, את האמון יצטרכו הרבה זמן לשקם, את האמון של הציבור במערכות, בצבא, בממשלה, במדינה, כן, ייקח זמן.
טוב, חלק מהציבור אומר שאת האמון צריך לשקם בצורה של החלפת שלטון.
בסדר, שיהיה בחירות, אין פעם, מקובל, לגמור את המלחמה. לא, לגמור את המלחמה,
סוף
בחירות, אם אתם רוצים ראש ממשלה אחר, כולם מוזמנים.
אז עד שתסתיים המלחמה, זה יכול לקחת שנה, בואו ייכנסו לממשלה, ירחיבו את הממשלה, כי יש פה משימות קריטיות, ניהול מלחמה או אי לוחמה עם לבנון והגעה לאיזה הסכם.
נו, אז לא הבנתי, אז מה אתה חותר, שיאיר לפיד וחבורתו יהיו פה בממשלה, לא הבנתי, מה הרווח שלנו כדתיים, כחרדים, כימין, זה רק נזק, זה נזק. אם הוא יהיה איתנו בשלטון, כל דבר, תוכל לקדם משהו, נשאל אותך, אבל אנחנו יכולים שותקים.
קודם כל, ברור שזה נזק.
נו.
אבל לא אני מציע להם להצטרף.
לכן אני אומר שאף אחד גם לא הציע להם. זה שאיזה מישהו משעמם לו והחליט בלילה חלה משהו, והוא אומר אחרי זה בשם אחרים, למה אף פוליטיקאי לא דיבר על זה? רק איזה כתב חשף את זה, ואתמול עוד איזה כתבת המשיכה את זה.
לא, אני אומר לך מידיעה שהפוליטיקאים מתעסקים בזה.
הם מתעסקים תמיד בשמות.
כרגע ההצעה קצת הזויה מבחינתם גם. טוב, בוא נעבור, נראה קצת מה קורה בצהל, סיכום השבוע ככה מול החיזבאללה, החוטים.
יש לנו גם, אני רואה, שרים בכירים מחכים להתראיין פה.
פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, בוקר טוב.
בוקר טוב גם לכם.
בוקר טוב, מה שלומך? איך עבר עליך השבוע הזה?
עבר בטוב. בסדר, תשמע, אני לא יכול להגיד שמושלם, אם יש כל יום כמו לשלושה הרוגים, יש שלושה פצועים רק קשה מאתמול.
תגיד, שאלה שחשובה שאותי לא יצא לי עוד לדבר איתך עליה, אבל מקודם בדיוק דיברת על זה עם איתי בכמה מילים. כשצהלו מספר והדוברים, והאמת שאני שומע אותך קבוע כל יום בכל חי במהדורות כאן, שאתה מספר שצהל כבר כבש, למשל, חלק בצפון הרצועה וממשיך הלאה, ואז מסתבר שהוא יוצא לכמה שעות ומאותו מקום יש טילים. זה נקרא שהוא כבש?
אתה רוצה תשובה אמיתית?
כן.
אני גר ברעננה. השבוע היה פיגוע ברעננה. אני יודע שמדינת ישראל שולטת ברעננה, כבשה לפני 48 את רעננה, יש משטרה ברעננה, יש מדינת ישראל, והיה פיגוע. זאת מציאות, תשמעו.
אבל נזרוק טילים.
אלף לא השתמשתי במילה כבש. אמרתי, צהל השיג שליטה מבצעית והיא נכונה. צהל שולט היום ב-60% מרצועת עזה. כלומר, הוא יכול להיכנס, הוא נכנס השבוע למחנה פליטים, שעתי, מקום שהיה אימת הצבא, אימת האנשים להיכנס סנימה, נכנס סנימה, עם חטיבה אחת, השמיד שמה, ובהתחלה מצא שמה 60 משגרים והשמיד אותם. אתמול בבוקר, מכיוון אחר, עוגדה אחרת, נכנסת למרחב הזה של אלבורג', מחנות המרכז, שם מגלים את אותם משגרים ששוגרו, ממהם שוגרו הרקטות לסדרות, לנתיבות. השמידו אותם, יצאו חזרה. זו פעילות, וככה אתה שולט, אתה שולט בשטח, כי אתה יכול לעשות כמה שלך. זאת התשובה האמיתית והכנה, אני לא מסביר מעבר לזה, אני יכול רק להסביר ולתת לך תמונת, לתת לכם תמונת מצב אמיתית של המציאות בשטח.
קובי, האם אנחנו רואים ירידה בעצימות הלחימה בצפון? קובי?
בצפון רואים? בצפון רואים ירידה, לא, בצפון של רצועת עזה, בצפון הארץ לא.
אני מדבר על צפון הארץ, על חיזבאללה.
לא, לא, בצפון הארץ לא רואים ירידה, הלחימה שם נמשכת כל העת משני הכיוונים, פעמים שזה ימים של 10 רקטות, 15 רקטות, או 8, 7, 5 טילי נוטט, או סוגים כאלה ואחרים, פעמים שזה יותר, הלחימה שם נמשכת, תשמעו.
אבל באותו סטנדרט, כלומר, אירועים צמודי גדר, ירי נונטט, דברים מהסוג הזה.
אירועים, נכון, אירועים צמודי גדר.
הצדדים לא מעוניינים כרגע להסלים את הלחימה.
זה נכון, תשמעו, בסופו של דבר יצטרכו להגיע להכרעה. שם ההכרעה, הייתי בשטח הזה אתמול. בדקתי מכל הכיוונים. אז הערכה גם המדינית וגם הצבאית, היא לא קשורה אחד לשני, והיא כן קשורה אחד לשני. כי לפעמים יש הערכות מדיניות, שזה קשור גם מאוד לשיחה הקודמת שלכם, ונשאיר אותם מבחינתי, וישנם גם הערכות צבאיות, הערכות המדיניות והצבאיות, למרות היום באמת על 50%, וזה מספרים טובים, יחסית להערכות, כי לפעמים אומרים 20% ו-80%. הערכות של 50% יהיה הסכם, ו-50% שיהיה צורך בלחימה, ואני אומר לכם מלכתחילה, ינקי ואיתי, אנחנו נצטרך להילחם עם חיזבאללה. אני לא מעריך, וצבא לא מעריכים כל כך שזה ייקח בשבוע, חודשיים, שלושה הקרובים. לכן שאני שומע אתמול לצער הביטחון, כשאני מדבר על כך לאנשי מילואים, אל תתכננו חופשות לקיץ, כי בלחימה בלבנון לא עושים אותה בחורף.
מי יתחיל, אבל זה באמת מעניין, מי יתחיל את המלחמה שם, ישראל או הם?
אם אתה נותן לי דקה, אני אענה לך.
זה הרבה, יש לנו
אבל זה מעניין, רגע, אבל זה מעניין באמת.
תשתדל לקצר במילה, משפט.
תשמעו, יש ארבעה פרמטרים. הפרמטר הראשון הוא החימושים שיש לנו, בודקים אותם כל הזמן, גם השיחות עם ארצות הברית כל הזמן נמצאות באופק. הדבר השני,
אתה רומז שיכול להיות מחסור בנשק?
מה השאלה? הכל הספקה אמריקאית, מה? מה אתה מצפה?
גם נכון.
קובי, הבנו את העניין, אין לנו כרגע את הגיבוי הבינלאומי, וגם אין לנו את הכסף האמריקאי לפתוח מלחמה.
אז מה אנחנו מדברים בעצם?
קובי פינקלר, פרשננו, נהיה צבא וביטחון, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה גם לכם.
שבת שלום.
שר החינוך יואב קיש, בוקר טוב.
שלום, שלום.
שלום ובוקר טוב, שר כבוד שר החינוך. אני דווקא רוצה לפתוח במשהו שהוא פחות ביטחוני, אבל פשוט היה לנו פה ויכוח על זה, והוא כבר מתנהל פה איזה כל הימים האחרונים, על השמועה. האם זה נכון שאתם בליכוד דוחפים לאיחוד, לא לאיחוד, להכניס לממשלה את יאיר לפיד וליברמן, על חשבון לבן גביר וסמוטריץ'?
בן גביר, לא אמרתי סמוטריץ'.
אוקיי, לא משנה. על חשבון בן גביר, אין בעיה.
אתה מאמין לכותרות בתקשורת באופן כללי?
אני באופן אישי פחות.
אוקיי, אז בוא נגיד לך בצורה ברורה. קשקוש מוחלט, לפיד, אין שום כוונה, הוא לא רלוונטי לאירוע, הוא מנותק מהאתגר, ובעניין הזה הוא ממש לא צד לשיח. לגבי ליברמן, יש בהחלט כוונה, ללא שום שיח על תיקים או במקום או משהו, אלא כמובן רק, אך ורק, בנוסף, השם של ליברמן שותף למטרות הלחימה, שותף למטרה של השמדת החמאס בעזה, ופה אולי זה גם איזשהו פספוס שהוא לא נכנס. אני לא יודע להגיד לך, אני לא מעורב במגעים עצמם, אני אומר לך את דעתי האישית.
אבל דעתך, אני פשוט שם את זה, כי יש פה ויכוח ממש, וכבר אנשים כבר התחילו לכעוס על ראש הממשלה ועל הליכוד, שבעצם זה הרעיון.
בגלל זה התחלתי עם השאלה הראשונה, אם אתה מאמין לשמועות חסרות שום קשר למציאות בתקשורת. זו אחת מהן, ואני מציע לכולם להירגע ולהפסיק להאמין לכל מה שהם שומעים, מה הם רואים בטלוויזיה או קוראים בעיתונים.
טוב, האמריקאים לוחצים לעסקה, אנחנו רואים את בלינקן יושב, נפגש פה עם בכירים, עם בני גנץ ואחרים, וברור שיום אחד גם אנחנו נצטרך בטווח הקרוב להחליט מה אנחנו רוצים ברצועת עזה. האם להערכתך ממשלת ישראל כבר יודעת, או יש לה איזשהו מסע ומתן על היום שאחרי?
אני מאוד קשה לי לדבר על היום שאחרי, שאנחנו ממשיכים לחימה עיקשת בעזה, שהחטופים שלנו שם נמצאים, שעוד לא השמדנו את חמאס, שממשיכים לראות משם על יישובי ישראל, ויש לנו עוד אתגר ביטחוני בצפון. אנחנו קודם כל צריכים לעמוד ביעדים שהגדרנו, ואני חושב שלכולם ברור שהדבר ההכרחי, לא משנה מה יהיה היום שאחרי, הדבר שהכרחי זה נטרול והשמדת חמאס, והשתלטות צבאית ושליטה ביטחונית על כל עזה. אנחנו עוד לא שם, זו תהיה מלחמה ארוכה, יש לה מחירים כבדים וכואבים, ואני מאוד ממוקד בדברים האלה, ולא מתעסק בדברים שקוראים רק לפגוע בנחישות הישראלית.
שאתה וכולם מתבטאים במילים שמחירים כואבים, ואנחנו בעצם כל עם ישראל רואה את זה. יש איזה פרק זמן, אנחנו רואים עד כאן, זהו, מעבר לזה אנחנו לא מוכנים לשלם מחיר יותר, צריכים לעשות אולי משהו אחר. הרי אתה, ואני אחדד את זה, האם אתה גם חושב שצריך נגיד להישאר כמו אז בגוש קטיף נגיד, להישאר, לשמור על יישובים קטנים של יהודים שהתיישבו שם בצורה כזאת או אחרת, ואז לשלם שישלם מחיר של חיילים ששומרים?
יש משפט שאני מניח שאתה מכיר אותו, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אני חושב שאם אנחנו נתחבר למשפט הזה ולמסר הזה, ונבין שיש בפנינו דרך ארוכה, וזה לא הפעם הראשונה שעם ישראל עמד באתגרים שכאלה, והיו אתגרים קשים, אתה יודע, בטח למדינת ישראל זה התקופה הכי מאתגרת, אבל לעם ישראל היו תקופות יותר מאתגרות, ולמרות כל הקשיים, המשכנו לשמור על העצמאות והיכולות שלנו והאחדות שלנו כעם, ולכן בהסתכלות הזו, אני חושב שהשאלה היא טקטית, אני אומר לך בצורה מאוד ברורה, בחשיבה אסטרטגית, אנחנו חייבים, אין לנו אפשרות אחרת מעבר להמשיך עד שננצח.
אז דווקא, סליחה שאני מתפרץ, דווקא אתה כשר החינוך, איך אנחנו מונים עוד פעם את מה שקרה עם המנהל מנהל תיכון
בגימנסיה הרצליה, עם התפילין?
אני חושב שלצערי אנחנו רואים את זה, את הנושא הזה של הקצנה וניסיון לפגוע בזהות היהודית שלנו. אני חושב שלכולם ברור יותר ויותר אחרי השביעי לאוקטובר, עדיין יש עוד כמה מאוד קיצונים, אבל אני חושב שלרוב העם ברור שאנחנו עם אחד, הזהות היהודית שלנו היא הכרחית וחשובה, וגם על זה זו הסיבה שרודפים אותנו ומנסים לטבוח בנו. אני חושב שהדבר הזה ברור. להגיד לך שלא יהיו אף פעם קיצונים שכאלה, כנראה שכן. אני מאוד מאוד מקווה ש הרשויות, שפה צריך להבין, הוא לא עובד משרד החינוך, אלא של עיריית תל אביב, לא הקלטו אנשים כאלה לתפקידים של ניהול.
דווקא עיריית תל אביב, שפחות או יותר אוחזת בדעותיו, לכן זה קצת כן בעיה.
כן. אני חושב שגם עיריית תל אביב, משיחות שהיו לי, מבינה היטב שהאיש הגזים, הוא אמור לסיים תפקידו, אני חושב, בשנה הקרובה, ואני מקווה שמי שיחליפו לא יהיה במה שנקרא שיבינו ויעשו תיקון.
עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה, הזכרת את זה והיית בזירת הפיגוע ברעננה, גם קיבלת ביקורת שם שהיית עם התלמידים וחיזקת אותם ורקעת.
אני התרגשת, אני חייב לציין לפני השאלה של איתי, מה שרוצה להגיד לך, אני ראיתי אותך ואני התרגשתי, זה היה זמן עם הצובים, אבל התרגשתי לראות ככה את הציבור ואותך.
ובכל אופן קיבלת ביקורת שם.
אוקיי.
תראה, אני חייב לומר לך, ביקורת הייתה, אבל מול הכמות האהבה והחיזוקים והתמיכה זה טיפה בים. אני, כל אירוע צריך להבין, היה ספונטני לחלוטין. באתי לחזק את תלמידים ששישה מחבריהם יושבים בבתי החולים. דיברתי, שוחחתי עם תלמידי כיתות ת', הם ביקשו שיצטרף למעגל שעשו כיתות י' י"ב במקום עצמו, מרחק כ-100 מטר משם, והתחבקנו והתפללנו, ושבאתי ללכת, אז רצו רעיון, היה שם הצוות של וויינט. בתוך כדי הרעיון רואים את זה, הנוער שלנו רואה את זה, מצטרף מאחוריי, מרים דגלים, ומעביר מסר של כוח וחוזק. אני אומר לך, זה היה פשוט מרגש. אני באותו רגע, אתה יודע, גם קצת לא לראות אותם, זה כמו, זה ההבנה שהדור הזה, שחלק קראו לו דור הטיקטוק, כמה הוא דור חזק, דור של לוחמים, דור של גיבורים, ואני אומר לך, גם הנוער שלנו הוא כזה.
אותם מחבלים שביצעו את הפיגוע שם, תושבי חברון, וזה מוביל אותי לשאלה שעכשיו אנחנו מתעסקים בה, סביב סוגיית העובדים. אומרים לנו שברגע שהפלסטינים ביהודה ושומרון לא עובדים, זה יגרום לטרור כנגדנו, אפילו אולי...
זה מרתיח אותי אגב, לפני ששר...
לא, זה מרתיח אותי, מה אפשר לעשות? בסדר, אז השאלה, קודם כל, האם אתה לא חושב שזו הקונספציה של השישי לאוקטובר?
אני קודם כל נגד הכנסת פועלים בתקופה הזו. אני גם חייב רק לומר, למען להיות הוגן, שאני לא יושב בקבינט ובפורומים שבהם דנים על מכלול המשמעויות, ויכול להיות, כמו שאתה אומר, שיש אולי שיקולים אחרים. אני חושב שבעת הזו אנחנו צריכים לייצר מנגנון של התנתקות מהתלות הזו. אני מבין לעומק, כמו כל אחד אחר, את הסכנה הפוטנציאלית בדבר הזה. ואם בתקופה אולי יותר רגועה, אחרי שנכריע שם, ואחרי שיהיה מדיניות מאוד ברורה, במתכונת כזו אחרת, אולי אפשר לבחון את זה. אבל אנחנו בוודאי, בוודאי כרגע, וכמסר, אני חושב שאסור לנו להיות תלויים בדבר הזה, וזקוקים במרכאות לאיזושהי סיבה בשביל להכניס אותו.
תגיד רגע, לפני סיום, התקציב עבר השבוע. אתה מרוצה מהתקציב של המשרד שלך?
מה זה מרוצה? זה לא תקציב של בשורות. אנחנו היינו צריכים לקצץ 20 מיליארד לטובת מערכת הביטחון, טובת הלחימה, ועוד 50 מיליארד נכנסו דרך הגדלת הגירעון. זה תקציב מלחמה. זה לא תקציב של השקעה בצמיחה בחינוך, ולא תקציב של השקעה של צמיחה בכלכלה. זה תקציב של השקעה במלחמה עם קיצוץ וכל הגורמים ואחרים. ולכן קשה להגיד את המילה מרוצה. האם אני מרגיש שעשינו פגיעה מינימלית במערכת החינוך, התשובה היא כן. מזהרתי, הקטנתי, דאגנו לבסט את זה למקומות שנוכל לעשות את זה בלי שיהיה פה אירוע קשה במערכת. לשאלה הזו כן, בהחלט, ולכן הצבעתי בעד התקציב.
עוד שאלה לסיום, באמת שגם פה מאינטרסים אישיים, יש לי גם ילדים מתבגרים בבית, ברוך השם, ולחבריי, ולהרבה מהמאזינים. מה לגבי התארים, שבאמת בעצם מתחילת השנה, אתה יודע, חסר הרבה חומר לימודים. איזה הקלות, כן, איזה הקלות אתם תיתנו, גם המילואימניקים, אבל בגלל המילואימניקים, אז כל האוניברסיטאות הפסיקו, לא חידשו את ה...
אז אני חושב שעכשיו כמעט כל המוסדות כבר, אולי כולם כבר מלמדים, אני חושב שתלמידים, סטודנטים כבר יודעים ספציפית מה עם המורכבות, איפה מבטרים, איפה לא מבטרים, האירוע הזה מנוהל פר תואר, פר מוסד, לפי שנת לימוד, לא דין... שנה אחרונה ברפואה כשנה שנייה בלימודי היסטוריה.
אבל אתם כמשרד החינוך יש לכם הקלות, הנחיה להקל נגיד במפעים?
לא, קודם כל מערכת ההשכלה הגבוהה מנותקת לחלוטין ממשרד החינוך. מי שבעצם הרגולטור זה המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה שאני מכהן יושב ראש שלה במסגרת תפקידי כשר החינוך, אבל אין שום קשר בינה לבין המשרד עצמו. וההנחיות שלנו בעיקר התמקדו באיך נותנים מענה למילואימניקים שחוזרים, ולא נכנסנו למיקרו-מנג'מנט הזה, פרטי פרטים של כל תואר, איך ומה הוא עושה. בעניין הזה יש לה מוסדות עצמאות.
שר החינוך יואב קיש, תודה רבה.
תודה רבה ושבת שלום. בשורות טובות.
שבת שלום, בשורות טובות לכל עם ישראל.
אמן.
הפסקה ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקלה פרידמן.
שבנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה, הליכוד.
בוקר אור לכם.
שלום ובוקר טוב, ימים תכלס, ימים קשים אנחנו עוברים פה, ולצערי חוץ מהמלחמה גם פיגוע, אבל אני רוצה דווקא לפתוח איתכם בשאלה איך אתה מתייחס להבאת עובדים פועלים כרגע מיהודה ושומרון, כשאנחנו רואים את הפיגוע שהיה השבוע ברעננה.
אני אומר, אנשי הצבא ממליצים לנו היום להכניס פועלים זרים. זה אותם אנשים, צריך לזכור אותם אנשים, שהבטיחו לנו שקט. שקט מאז, רק תכניסו 21 אלף פועלים ותקבלו שקט. התברר שהשקט המדומיין התפוצץ לנו בפנים. והיום מה שהם מבקשים איתנו זה לקחת אימור קטלני על אזרחי ישראל. צריך להבין, אין הבדל בין ערבי עזה לערבי יהודה ושומרון. פה הסקנו אותם, שם, וגם אנחנו מסקים אותם בפלסטינאים. הם רצו לשחוט אותנו ושחטו אותנו, ערבי עזה, וערבי הרשות הפלסטינאית, כל הסקרים מוכיחים, 83% מהם, אמר את ראש הממשלה, רוצים להשמיד אותנו.
היה גם סקר שהם תומכים גם בפעולות של חמאס, אבל השאלה שלנו, שפה אנחנו שולטים צבאית, אז אנחנו אולי יכולים לפקח על משלוחי נשק.
אין, אתה לא יכול לפקח, אתה תבין, פה אתה מכניס 21 אלף פועלים בעזה, ותראה את הטבח שקיבלנו, ופה אתה אמור להכניס 21, 175 אלף פועלים למרכז מדינת ישראל.
זה התאבדות, אחרי מה שעברנו, אני קורא לזה טירוף והתאבדות.
זה אימור קטלני, זה אימור קטלני. עכשיו, אני מכיר את זה מהעולם הפלילי. קורבן הונאה מעולם לא יודע שעונו אותו, זה קשה לו. וזה מה שעשו לאנשי הביטחון שלנו, הפלסטינאים עונו אותם, ובמקום להודות בקשל ולקחת אחריות על הטעות הקשה שעלתה לנו ביוקר, הם ממליצים לנו היום, כאילו לא קרה שום דבר.
אבל מה תגיד על הטענה? מה תגיד על הטענה שברגע של הפלסטינאים לא תהיה עבודה, זה יגרום לתסיסה עוד יותר גדולה ולהתגברות הטרור?
אנחנו, את הטענה הזאת שמענו בשישי לאוקטובר, והאמנו, והסקנו אותם, ומה זה קרה? זה הגביר את הרצח והטבח, כי הם השתמשו באספו מידע כדי לפגוע באזרחים. סיפרו לנו את זה תושבי העוטף, שהם באו אליהם הביתה, הכירו את הבתים,
ודאי, מפות, ודאי, מפות,
בוא. והם ביצעו ורצחו אותם, לכן אני אומר, אנחנו לא יכולים לקחת...
אבל מה אתה כן מציע?
רגע, אבל סוגרים את המעברים, זהו סופית, יותר לא ייכנסו פועלים. לא, כי אם כן, זה לא רק משהו של היום, זה לא בגלל המלחמה. אם סוגרים, סוגרים, אתה אומר, הם אוספים מידע, הם יכולים גם עוד שנה לאסוף את המידע.
נכון, אני גיבשתי חזית של 15 חברי כנסת מהליכוד, אחד עם שני שרים, ברקת ושיקלי, שאומרת לתנועת הליכוד, אנחנו אידיאולוגים, אנחנו לא מוכנים לקחת את האימור הקטלני. שמענו אמירות כמו בוא נעשה פיילוט, ואני שואל פיילוט למה? איך בדיוק הם ירצחו? כאילו, מי לא התפקח? מי לא הבין שנפל דבר במדינת ישראל? הם לא רוצים לחיות לצידנו, הם רוצים לחיות במקומנו, הם לא רוצים הגדרה עצמית, הם רוצים להשמיד עצמית אותנו. כאילו, מה, אני לא מצליח להבין פה את השאלות של המערכות האלה. לכן אני אומר, הדברים הם ברורים, לא נסכים לאימור קטלני על אזרחי מדינת ישראל. עכשיו שואלים אותי כולם, מה הפתרון? יש פתרון. באודו יש 200 מיליון מובטלים, ראש הממשלה דיבר עם אודי, ראש ממשלת אודו, והסכים להביא עובדים זרים לארץ. עכשיו, מה שקורה...
אז איפה זה תקוע? אז למה הם לא מגיעים?
זה תקוע פשוט מאוד, שמדינת ישראל לא מקבלת החלטה. אומרים לי הקבלנים, אנחנו, כל עוד מדינת ישראל לא מקבלת החלטה, אנחנו ממתינים כי עובד פלסטיני הוא יותר זול, ולכן הם ממתינים, והם לא מוכנים להביא כרגע עובדים מהודו. ברגע שמדינת ישראל תקבל החלטה, הדברים יהיו פשוטים. עכשיו, תבינו, הנזק לכלכלת ישראל, כל יום שמדינת ישראל לא מקבלת החלטה, העלות לזה 100 מיליון שקל. בחודש, 3.1 מיליארד. בשלושה חודשים, 9 מיליארד. דיברו איתנו על 5 מיליארד
כספים. לא, אמרו שחסר כסף לקנות נשק, אז לא חבל?
אתם מבינים, דיברו איתנו על כספים קואליציוניים, ובצדק שצריך לראות איך מקבלים אותם, איך לוקחים אותם, ופה מבזבזים כל חודש, בגלל שלא מקבלים החלטה, 3.1 מיליארד, זה עומדן של האוצר, לא שלי. לכן אני אומר לכולם, הגיע הזמן להתפקח, הזמין הזמן לקבל החלטות, אי אפשר לדחות קבלת החלטה, הגיע הזמן לקבל החלטה, החלטה ברורה, חד ערכית, מה שהיה
בשישי אוקטובר. זאת בעיה אחת, הנושא של הפועלים, אבל אנחנו רוצים גם לדבר על הבעיה עצמה של מה אנחנו עושים בעזה, בטווח הארוך, בטווח הקצר אנחנו מקווים לחסל את כל המחבלים, ושלא יהיה עוד פיגועים וירי לכיווננו. ומשום מה הממשלה בראשות נתניהו כל הזמן חומקת מהשאלה הזאת, ויש אז גם הסברים שכרגע זה לא טוב וכרגע לא סיימנו את המלחמה, אבל בסוף זו שאלה פוליטית, מתעסקים בה גם האמריקאים, גם השמאל מרכז בישראל, גם... רק הממשלה עצמה לא מתעסקת, מה דעתך?
קודם אני רוצה לדייק, צריך להבין שתושבי ישראל ידעו,
אבל לתושבי ישראל זה שאלה שמעסיקה, זה שאלה פוליטית בסוף, אתה יודע,
לא, לבחור... לא, לא, אני רוצה, תן לי ברשותך, תן לי להשים, קודם רוצה להשים ולומר שתושבי ישראל ידעו, מדינת ישראל כל יום מנצחת, ובצורה הברורה ביותר, תסתכלו על המספרים, מתוך 30 אלף מחבלי חמאס, מדינת ישראל השמידה 9,000, 3,800 נעצרו, כך שאנחנו צריכים לפגוש כל אחד מהם, או להרוג אותו, או לעצור אותו. אנחנו הורגים בכל יום, 100 מחבלים. בקצב הזה עוד חודש, עוד 3,000. עוד 3 חודשים, עוד 9,000. עוד 6 חודשים, השמדנו את החמאס. זה הקצב, כל מחבל צריך לדעת, שהורגים אותו או עוצרים אותו.
פעם ראשונה שאני שומע שיש דדליין, אתה אומר שחצי שנה השמדנו את החמאס?
לא, אני מסתכל על המספרים, אני נותן לך
נתונים בסוף. הוא מעריך.
יש, אני אומר, אלו המספרים, זה על סמך העבר. אמרתי, עד היום, הרגנו 9,000 מחבלים, עצרנו 3,800 מחבלים. אלו הנתונים, אם אתה לוקח את אותה סטטיסטיקה, ואתה ממשיך, ובעזרת השם זה יקרה, עוד 3 חודשים נשמיד את החמאס. קודם כל, זה הדבר הראשון. הדבר השני, החובה שלנו ביום שאחרי, ושיקלי, ביסמוט ודן אילוז, 4 חברי כנסת מהליכוד, יחד גיבשנו תוכנית, ו-40 איתה לסיעת הליכוד שאומרת תוכנית ההכרעה, מדינת ישראל צריכה לקחת חיץ בכל הרצועה, לוותר את הרצועה, לא רק מצפון לדרום, אלא גם בין רפיח לחאן יונס, לעשות מקומות צירים הומניטריים ששם את המזון ואת התרופות, זה לא החמאס. שלמעשה היום אנחנו מאפשרים לו לחלק את המזון, והוא הופך להיות הריבון.
אנחנו גם מאפשרים לו לחלק את התרופות, שמי יודע למי הוא נתן וכמה.
נכון, לכן אני אומר, יהיה אזור הומניטרי, שמי שיחלק זה אנחנו, נוותר את הרצועה, נפרז את הרצועה, זוהי תמונת הניצחון שלנו.
זאת אומרת, בתמונת הניצחון, רגע, אבל בתמונת הניצחון זה אומר שאנחנו חייבים להישאר שם לקבוע.
ברור, כדי לסבר את האוזן לציבור. כמו שיש ביהודה ושומרון, אנחנו נשארים שם קבוע, ברור שכן, אין אפילו שאלה, גם שם. ברגע שלא נהיה שם, צריך להבין, שיהיה ברור, אם לא נהיה שם, לא נהיה כאן. זה לא רק נכון לעודם.
העמדה שלך משקפת את כלל חברי הליכוד.
שמעת מה אומר? זה משפט חזק.
לא, אבל זה הדעה בליכוד, כלומר, בישיבת עשייה, נגיד, שנתניהו מציג את הדברים, זה הרוח הדברים? חבר הכנסת סעדה.
אני שומע אתכם עכשיו, נקטעתם לרגע. אני אומר, זה הרוח, לכן גיבשתי כרגע 4 חברי כנסת. וכמו שגיבשתי בעניין העסקת פלסטינאים, 15, שזה הרבה, זה למעלה משליסייה. גם בעניין הזה, אני מגבש חברי כנסת שהצטרפו לתוכנית ההכרעה הזאת, היא נכונה, היא מדויקת.
תגיד לי, רגע, אני חייב גם שאלה פוליטית, רגע, עוד לא התחלנו, אתה יודע, אנחנו רואים
את... אני עוד רציתי גם לשאול אותו אם הוא עוקב אחרי משפט נתניהו.
אז רגע, עוד שנייה, משפט נתניהו, אז עוד מילה אחת על מה שקורה בקבינט בכלל ובממשלה, אנחנו רואים את בן גביר, גם הבוקר הזה קצת זוהם על כך שפורסמו דברים שמעצבנים אותו, שולחים להחליף אותו, לתת התיק שלו
שר החינוך כבר יש
כבר הכחיש את זה, כן, אבל עדיין אנחנו רואים ש... ומהצד השני אנחנו רואים גם שהקבינט עושה כל מיני מהלכים שהם לא בדיוק הימין הקלאסי, נקרא להם ככה. נגיד אתמול ההחלטה לא לבדוק את המשלוחים שהגיעו, נכון? התרופות והדברים האחרים שגם כן...
הייתה פה הבנה, בסוף בדקו את המשלוחים, אבל ברור שצריך לבדוק את המשלוחים. אני חושב שכל השיח בקבינט שמודלף ואחד משמיץ את השני, זה לא ראוי, לא ראוי, לא ראוי לחיים.
אבל זה האנשים שמייצגים אותנו בעיצומה של מלחמה, זה מה שמתעסקים. ולא נכנס המזכיר של שר הביטחון, וכן נכנס.
שנלחמים ומחרפים את נפשם ומנצחים כל יום, ואתם שלחתם אותם. תתנהגו בצורה הולמת שראויה להם. לא כך מתנהלים, לא השיח הזה, ההדלפות האלה. אני ניהלתי... אלפי ישיבות בפרקליטות, מעולם לא היו הדלפות מתוך הישיבה אצלי. מה זה השיח הזה? מה זה הדלפות? זה לא ראוי ולא מכבד בראש בראשונה את הלוחמים שלוחמים בשבילכם היום. לכן אני מבקש מכולם להתנהג בצורה מכובדת ומכבדת, ולאפשר לצהל לנצח, שזה הכי הכי חשוב.
טוב, אני חייב לשאול אם אתה עוקב אחרי משפט נתניהו.
עוקב, אבל לא כמו, כמובן, לא
כמו פעם, ברור, לא כמו פעם, לא כי... ברור.
אבל המשפט הזה, אנשים שכחו, העיקר המשפט הזה היה על עבירת שוחד, ונפרדנו ממנה, הפרקליטות עומדת על דעתה, אבל גם הפרקליטות פנימה, משיחות איתם, מבינים שאין עבירת שוחד, והתיק הזה, אני אומר, התרסק לתוך עצמו,
אבל כרגע... לא רק התרסק לתוך עצמו, מישהו יצטרך לתת את הדין על זה, המדינה הוציאה על זה מספרים, שאתה יודע כמה נשק יכלנו לקנות רק מכל המעקבים, ומה לא, ואלפי חוקרים, ומי לא.
עזוב את הכסף, מה זה עשה לחברה
הישראלית? בוודאי, נכון, נכון.
בעיניי הכסף הוא שולי.
על מה היו מערכות בחירות? על ראש ממשלה שיש לו כתב אישום? על מה, לא רק זה, הבחירות הראשונות, על מה היו? על זה שראש הממשלה יש לו כתב אישום. שלא היה ולא נברא.
וכתב אישום בעבירת שוחד, לכן אני אומר, זה משהו כואב, אבל דקה אחרי המלחמה, כרגע בוא נתרכז, לתת חוסן לחיילים, לתת את העוצמה, לחבק אותם ולדעת, שהציבור ידע, צהל מנצח. כל יום שאתם נוסעים ברכב, מקשיבים לרדיו, ומקביל אליכם יש שם חיילים בחאן יונס, שמחרפים את נפשם, ומנצחים למעננו בשבילנו. התפקיד שלנו לתת להם את החוסן ולהתפלל למענם.
רפך, חסדי שמיים אני חייב לציין. זה באמת, זה נס אדיר שהחיילים ככה מצליחים, ובאמת במינימום של המינימום של פגיעות.
ברוך השם, ברוך השם.
טוב, אני מסכים עם המשפט שלך, אני קניתי את המשפט. אם לא נהיה שם, לא נהיה כאן. זה משפט חזק.
זאת האמת, אנשים צריכים זה מציאות קיומית. זה לא סיסמה, זה מציאות קיומית כפשוטה. אם לא נבין שזה קיומית, אז אנחנו פספסים את האירוע הזה. זה אם אנחנו לא נהיה שם, לא נהיה כאן כפשוטו. ובעזרת השם, נהיה שם, נהיה כאן,
ונצח. בעזרת השם יתברך.
חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה. בוקר טוב.
שבת שלום.
הפסקה ומיד שבים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
האמריקאים מאחורי הגב של נתניהו, כך מדווחת רשת NBC, ממשל ביידן מנסה להניח את היסודות להקמת מדינה פלסטינית עם מנהיגים ישראלים אחרים ונציגים בחברה האזרחית, תוך ציפייה לממשלת פוסט נתניהו עתידית. הוא לא יישאר שם לנצח, אומר בכיר אמריקאי.
אתה מבין, מי אומר את זה? ביידן?
בכיר אמריקאי.
בכיר אמריקאי. עם הביידן שלהם, צריך להגיד פוסט ביידן.
אבל מה אנחנו עושים? אל תתייחס לזה לכותר.
כי זה מתיח אותי.
אבל הם לוחצים, נפגשים פה, בלינקן היה, נפגש פה עם אנשים, עם בני גנץ, הם בכירים ישראלים.
אף אחד מכל אלה שנפגשים לא יהיה פה בשנה הבאה.
כן, ככה אתה חושב?
מאמריקאים, כן, מאמריקאים. בטח, למה שם אין בחירות?
בנושא הזה נאמר, שלום ובוקר טוב, חבר הכנסת אוהד טל.
שלום
ובוקר
טוב לכם.
כן.
נכון.
יחד איתך נרצה לדבר גם על הנושא הזה.
בוא בשאלה שלו, כן. האם באמת לחץ אמריקאי יגרום לנו לשנות את ההחלטות שלנו?
תראה, אין ספק שאנחנו במצב שאני אומר לך את האמת, אני כמי שיושב בוועדת חוץ וביטחון מתחילת המלחמה, שום תזכירות, שומע את התוכניות המבצעיות, אני אומר לך שאני מאוד מאוד מודאג, אני מאוד מודאג לשני האמריקאים, אני מודאג ממה שקורה כאן אצלנו. שאצלנו לא מספיק גורמים בתוך המערכת, גם בביטחונית, גם במדינית, עשו באמת את הסוויץ' בראש להבין את האירוע ולפעול בכלים שמתאימים כדי להשיג את הדבר האחד והיחיד שכולנו פה צריכים, וזה ניצחון במלחמה הזאת, לא להפוך את זה לעוד סבב. וכשאני שומע את הביטחון מדבר על להחזיר עזתים לצפון הרצועה, תראו, אני אגיד לכם חברים, זה בלבול, זה שטוש מערכות הכי בסיסי שיכול להיות, כי אני אגיד לכם, אין הישג במלחמה הזו בינתיים עד עכשיו, חוץ מאשר ההישג של הוצאת 1.4-1.5 מיליון פלסטינים מצפון רצועת עזה, העברתם הדרום. אין הישג אחר.
זה לא הישג,
הם יחזרו,
הם עדיין נמצאים שם, זה רק הוזזת אותם.
לא, אז אני אומר, אין... אין נסג, הם לא סופרים כמה בניינים נפלו בעזה, הם לא סופרים את מספר ההרוגים, הם בזים את זה, הם צוחקים, זה שאנחנו סופרים את זה ומתרגשים, זה הם בזים, הם תוחקים לנו פרצוף. אנחנו, אם אנחנו בלא ידינו, נגיד, כן, אין בעיה, בואו עזתי, תחזרו חזרה לצפון רצועת עזה, אנחנו שומטים את השטיח מתחת רגלינו, אנחנו, את ההישג היחיד
שיש לנו... אבל חבר הכנסת טל, אם אנחנו לא מקדמים הגירה מרצון, ולא שום משהו של היום שאחרי, אז ברור שהם יישארו שם, ברור שצריך לדאוג להם לאיזשהו מנגנון, מצידי שיחזרו לצפון, בצורה מסודרת, וישימו חמולות, ואחראים על כל רוב, לא יודע, לא נכנס האופרציה, איך עושים את זה.
לא, פה אני לא מסכים איתך, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך למה. זה שאנחנו צריכים לייצר תוכנית לידוד הגירה מרצון, חד משמעית, אין שום ספק בדבר הזה, זה מה שצריך. בין זה לבין לאפשר להם חזרה לצפון הרצועה, יש פער. לכל הפחות, לכל הפחות תחליט שצפת השטח בצפון הרצועה, תשלוט בשטח
הזה. ברור שיש שם...
אל תיתן להם לחזור הביתה, תודה שהנה, שילמתם מחיר, שילמנו מחיר על מה שעצינו בשביל אוקטובר, זה מה שצריך לעשות. אתם יודעים, עד עכשיו ציר פילדלפי, הכל נכנס, כל הנשק לרצועת עזה
זה תמוה בעיניי עכשיו נכנס נשק עכשיו בימים אלו זה הזיה
אז עדיין אנחנו עדיין לא שולטים בו הסיוע הומניטרי
אבל מה זה לא שולטים בו? אתה חבר ועדת חוץ וביטחון שנייה אבל אתם כולם פרסמו שאת מרכז עזה כבר כבשו מזמן
שנייה שנייה, סיוע הומניטרי שאני מבין, לצורך העניין לאמריקאים לוחצים עלינו ואנחנו מכניסים סיוע הומניטרי. בסדר, אין בעיה, לצורך העניין קיבלתי את הדבר הזה. אני חושב שגם בדבר הזה צריך להציב קו, תראו מה נגיד, קיבלתי. למה מדינת ישראל לא שולטת בחלוקה של, של, של הסיוע הומניטרי? למה נותנים לחמאס לחלק את הסיוע ובעצם להמשיך
ולשלוט בפרוסיה? כי אנחנו עדיין לא הקמנו מנגנונים אזרחיים.
הבעיה היא אנחנו, לא צריך מנגנונים אזרחיים בשביל זה. יצרתם סייף זון, תעמידו שם כוחות שלכם, אתה יודע מה? לא רוצה לכוחות שלנו, תעמיד שם גורם, בקורם שאתה רוצה לחזק, תן להם...
זה מה שאני אומר.
כל קילו... של קמח או קילו שמן או מה שאנחנו מחלקים, תביאו לי בבקשה רוב חמאס. אנחנו ממשיכים, לכן הבעיה היא רמזיתיים,
איזה מסחר אתה מדבר, זה הביזנס שאנחנו על תרופה אחת, על תרופה אחת שמקבל אצלנו אנחנו צריכים לתת להם 1,000. זה פייר בכלל לביזנס, אי אפשר לעשות איתם עסקים בכלל.
מחזקים מה שאני אומר, מדבר על שר הביטחון, גם היום אני עכשיו מדבר על להכניס את הפועלים הפלסטינאים יהודה ושומרון למדינת ישראל, אלה שרק לפני כמה שבוע בסקר למעלה מ-80% אמרו שהם תומכים אתם החשבים, בואו נכניס אותם לעבודה בישראל, בואו נעשה רואה את הרוסים והילדים שלנו, בואו נתפרק את הפעם הבאה. זאת אומרת, הבעיה היא לא אמריקאים, הבעיה היא קודם כל אנחנו
לא שומעים אותך, לא שומעים אותך ברור, כנראה שיש בעיות קליטה.
לא זה
עדיין,
אבל ננסה לשפר.
ננסה לשפר, אנחנו
נשמע. לכן אני אומר, הבעיה היא לא אמריקאים, הבעיה היא קודם כל, אנחנו צריכים לנצח, ולצערי הרב, לא כולם מספיק, כי אנחנו מבינים את הצורך, פועלים להגיע אל המטרה הזאת.
טוב, הזכירו את ועדת חוץ וביטחון, אני תוהה על ההדלפות מוועדת חוץ וביטחון, לא יהיה עוד אונרה וכל התדרוכים שקורים על המערכה הרב-זירתית, קודם כל, הדברים שאתה שומע שם מטרידים אותך יותר ממה שידעת לפני השביעי באוקטובר, או שאתה יכול לישון טוב?
אני בוודאי לא ישן טוב, כפי שזאת לפני רגע, אני חושב שהבעיה היא לא רק בניתוח המידע, הבעיה היא בפרשנות ובאופן פעולה נגזרת מהמידע שמונח בפנינו. זאת הבעיה שהייתנו בשישי לאוקטובר.
התפיסה, הקונספציה בעצם.
בדיוק, התפיסה זאת הבעיה, ולכן אני אומר, אני לא אשם על הלאה, כי אני לא מרגיש, אני לא רואה. התפיסה השתנתה באופן מספק, לא במערכת הצבאית, לא במערכת המדינית, אנחנו ממשיכים לעשות עוד מאותו הדבר, והדבר הזה בהחלט מדיר שינה מעיניי.
תגיד, ישראל תיזום לחימה בצפון, או שהיא תחכה שהם יתחילו?
אז כמובן, שאלה שאני לא אוכל להתייחס אליה. אני חושב שהאופטימיות שאני שואב בימים האלו, היא בעיקר מהכוחות הבריאים, שנמצאים בשטח, מהחיילים שלנו, מהקצינים שלנו, שמלאים ברוח ובעוז ובבהירות, בבהירות פשוטה להבין מי האויב שלנו ומי האוהב, איך צריך לפעול ובאיזה שפה צריך לדבר איתם. וגם אם למעלה יש בלבולים, אז אני חושב שהדור החדש שהולך ונוצר לנו כאן, הוא זה שנוכל יחד איתו לבנות את הקומה הבאה של הקומוניות
כן,
שלנו.
אמרת הרבה מילים בלי להגיד פה בפועל לענות לעצם השאלה. מה הכיוון של ישראל עם חיזבאללה? לעזוב את זה, להגיע איתם להסדר מדיני או צבאי?
אני, אומר, אני לא יכול להתאחס, אתה מבין שאמרתי בתחילת דבריי, אתה שאלת אותי על הדלפות מבחינת חוץ וביטחון. צריכים באמת להבין, הדלפות מבחינת חוץ וביטחון זה, זה, זה פגיעה בביטחון של מדינת ישראל לא פחות מהדבר הזה. כי אם אנחנו, ככל שהוועדה הזו דולפים, היכולת שלנו, א' חלק מהדברים שלופים, פשוט פגיעה בביטחון מדינת ישראל, רק לכשעצמם, אבל מעבר לזה, זה פשוט מונע שבפעם הבאה לא נוכל לקבל אינפורמציה משמעותית מספיק, ואז לא נוכל לתפקיד הפיקוח שלנו.
לא נעים לי כל כך להגיד, לא נעים לי כל כך להגיד את זה, אבל כמה אנשים אתם שם בוועדת חוץ וביטחון? לא יכולים לשמור על הפה בכזה דבר חשוב?
אתה צודק, אתה צודק, זה באמת בעיה קשה מאוד, בעיה קשה מאוד, זה פשוט בושה למדינת ישראל שזה מתנהל באופן הזה. אני מסכים איתך.
טוב, אני חייב עוד שאלה אחת. ראש התמנון זה איראן בעצם, והם מחזיקים את הגייסות שלהם ושולחים נשק לחוטים ולסורים וללבנונים וכו' וכו'. למה אנחנו בעצם לא תופסים אסטרטגיה מלחמתית נגד איראן?
אתה שואל שאלה נפלאה. נכון, כחלק מהרצון שלנו לנצח, אנחנו צריכים להבין מי האויב שלנו, איפה הוא נמצא, ולהקות בו במקומות הקשים והכואבים ביותר, לגבות ממנו מחיר. ולא רק לגבות מחיר מהזרועות, מזרועות התמנון, אלא גם מראש התמנון. אתה צודק לחלוטין. אני אומר, יש דברים שנעשים, במובן אפשר לדבר, האם זה נעשה מספיק? בעיניי התשובה היא לא.
אוקיי, אז אנחנו צריכים לדבר על זה גם, כדי ש...
נכון, מצוין. ותמשיכו לשאול את זה, כל מי שואל אתכם לשדור, כי זה בהחלט צריך להיות, לא צריך את המס... אנחנו חייבים לפגוע בראש התמנון, לא רק בזרועות.
הדברים ברורים, חבר הכנסת אוהד טל.
תודה רבה לך ושבת שלום.
תודה לכם, יום טוב ובשורות טובות.
בשורות טובות.
ינקלה, עוד שעה מגיעה לסיומה. יש לנו עוד זמן. טוב, יש לנו עוד דקה.
תשמע, הוא מדבר לעניין, והוא בוכה על הדלפות.
אז בוא תענה לי אתה על השאלה.
רגע, אבל סתם ככה, זה בדיחה. הוא צועק על הדלפות מישיבת ועדת חוץ וביטחון, כשהוא חבר ועדה. פסטותי, לא מבין מה. אם זה ביטחוני, כמו שהוא אומר, עבירה ביטחונית, אז מה הם עושים שם? צריך לבחור אנשים אחרים לוועדה הזאת.
זה אנשים שאתה שלחת.
זה בעיה. אם הם לא יודעים להתנהל, אנחנו בבעיה. זה גן ילדים.
אבל בסוף כל אחד לפי העמדה הפוליטית שלו ותפיסת עולמו, מדליף את הדברים שלא נראים לו טוב, על מנת שהציבור יתעצבן, ויסגו לאחור, זה ברור.
בקיצור, מה שהיה הוא
כולם רוצים לרחוץ בניקיון כפיהם, ולהגיד אנחנו עשינו את המהלך הנכון, וברור גם שדיוני קבינט, למשל, למה הם חסויים, כי...
כי הם אמורים להיות חסויים, תגיד לי אתה פעם, אי פעם.
לא, אבל הסיבה כדי שההחלטות לא יהיו פוליטיות ופופוליסטיות, ולכן מי שעושה את זה הוא פוגע כפול, הוא פוגע גם באמון הציבור, גם בביטחון המדינה, ועושה חוכא ואטלולא מכל העניין.
אחרי השעה הזאת אני אגיד לך את האמת שאני פחות אופטימי, למרות שאני רוצה מאוד להיות אופטימי, כי אף אחד מהמרואיינים שלנו לא נתן לנו דדליין למלחמה, אף אחד לא דיבר על סיום המלחמה.
תגיד, איך יכול להיות שבצורה פוליטית, אני מדבר עכשיו, לא קם פה איזה מנהיג אחד שאומר הפוך מכל ה... כי אפילו נתניהו, מנהיג הימין, לא בא ואומר, לא מוביל את הקו המלחמתי של מה אנחנו כן צריכים לעשות, אנחנו נתקוף את חיזבאללה בצורה אנושה, אם הוא לא ילך.
דווקא הם אומרים, דווקא הם כל הזמן מאיימים, אני שומע איומים כל הזמן.
מדברים.
אז הנה, זאת השאלה, מי יתחיל במלחמה? השאלה אם זה נכון להתחיל בלחימה, צפון ודרום, בו זמנית.
אז יכול להיות שאין לנו יכולת.
בדיוק.
אז עדיף לא לדבר.
אין לנו כנראה את היכולת.
אז יכול להיות שהמרואיינים שלנו עכשיו לא יכלו להגיד לנו את זה, אבל לפי הנתונים שלהם, ישראל כרגע לא יכולה לצאת למערכה.
אני יותר חושב שזאת הסיבה.
אז אתה לא יכול לבוא להם בטענות, בוא. אתה לא יכול לבוא ולהגיד להם...
תגידו את האמת לציבור.
אז אתה יכול לדרוש מהציבור להגיד את האמת. מהנציגים.
מהנבחרי ציבור.
שעה ראשונה הגיעה לסיומה, עורך ומפיק אותנו קובי סגל, טכנאי של מוטי קופר, נהיה כאן בשעה הבאה.
תלכו לשום מקום.